כן. אז נראה קצת פה בשם שמואל. עניין פרשת שבוע, פרשת ויצא. לאחר חלום הסולם, יעקב אבינו מתעורר משנתו. אז הוא נודר נדר. ולשון הנדר מופיע בכ"ח. פרק כ"ח, פסוק כ'. וידר יעקב נדר לאמור. אם יהיה אלוהים עמדי, אומר רש"י, אם ישמור לי הבטחות הללו שהבטיחני להיות עמדי, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. כלומר, זה לא שהוא אומר, אם כך וכך, אם השם ישמור אותי, אז הוא יהיה לי לאלוקים. אבל לא ישמור אותי, הוא לא יהיה לאלוקים. לא זו הכוונה. כל זה עדיין לשון הנדר. כלומר, הציפייה, כלומר, ושבתי בשלום בית אבי, כלומר, כל זה כלול. אם הוא יהיה איתי בדרך, ושבתי בשלום בית אבי, ועוד, והיה השם אלוקים, והאבן אשר שמתי. כלומר, זה כבר, כן, זה מה שהוא יעשה בתמורה. באבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. זאת אומרת, זה מה שיעקב מבטיח לקיים תמורת הנדר. אבל והיה השם לאלוקים זה כלול בנדר. והיה השם לאלוקים, אומר רש"י, מה זה והיה השם לאלוקים? שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף. כלומר, שלא ימצא פסול בזרעי. כן, כמו שאמר אשר דיברתי לך, והבטחה זו הבטיח לאברהם שנאמר להיות לך לאלוקים לזרעך אחריך, זרעך מיוחס, שלא ימצא בשום פסול. כלומר, כל זה מצפה יעקב שיקרה. והתרחש איתו, ובתמורה, והאבן הזאת אשר שמתי וכו'. כך שלהבין את העניין. על זה אומר השם שמואל, והיה השם לי לאלוקים, מביא פה את המדרש, לשון המדרש. כן. והיה השם לי לאלוקים, במדרש רבה. כן. ביוסי. דסכנין, בשם רבי לוי, מה נאמר? על הביטוי הזה, והיה השם לי לאלוקים, כך אמרו החכמים, נטל הקדוש ברוך הוא, שיחתן של אבות, והשען מפתח לגאולתן של בנים. כלומר, הביטוי הזה, והיה השם לי לאלוקים, זה ביטוי שהקדוש ברוך הוא לקח מפיו של יעקב אבינו, עצם עובדה, כן, שזה יצא מפיו של ריבונו של עולם, זה כבר, הביטוי הזה שימש לריבונו של עולם, כן? בתור מה? שימש לריבונו של עולם לעשות אותו, את הביטוי הזה, מפתח לגאולתן של בנים. והיה השם לי לאלוקים. מה מיוחד באמירה הזו? מה כל כך נפלא ונשגב בה? הנה גם אני יכול להגיד. והיה השם לי לאלוקים. מה בדיוק העניין פה? כן? בכל אופן, רואים שריבונו של עולם יצא מכליו כביכול, ולקח את הביטוי הזה מפיו של יעקב אבינו, והשען מפתח לגאולתם של בנים. כן? מעשה אבות, סימן לבנים. אנחנו יודעים שיש הרבה מעשה אבות שהם סימן לבנים. פה אנחנו רואים שמעשה האבות, או דיבור האבות, דיבורו של יעקב, היה של אלוקים, הוא משמש מפתח לגאולתן של בנים. כן? איזה מאסטר רציני מאוד, איזה מפתח שככה, איך אומרים, פורץ, כן? יכול לפתוח אפילו מנעולים שסגורים טוב טוב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן? אתה אמרת והיה השם לאלוקים. זה פירוט של העניין. כלומר, מה אומר ריבונו של עולם יעקב? שמע, ביטאת ביטוי מופלא ביותר. אמרת ביטוי כזה, אתה אמרת והיה השם לאלוקים. חייך, לשון שבועה, חייך, כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניך, איני נותן להם אלא בלשון הזה. כלומר, הלשון הזה יש בו כוח עצום למשוך טובות, נחמות וברכות. הלשון הזה. אנחנו צריכים להבין מה המיוחד בלשון הזה. לשון שוודאי נאמרת אלפי פעמים, פיהם של המון המון אנשים, אבל לא כך עושה רושם כל כך נפלא כמו שעשה אותו הביטוי כאשר הוא יצא מפיו של יעקב אבינו. אבל בכל פורים שלשון הזה היא לשון מיוחדת, שיש בה כוח להעניק לעם ישראל טובות, ברכות ונחמות. כן? אני נותן להם בלשון הזה. ומיניין שאנחנו רואים שריבונו של עולם בלשון הזה, כן, נותן לנו טובות, ברכות ונחמות, מיניין שנאמר. כן? דברי הנביאים רצופים בביטויים דומים לאלו. כלומר, והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים. כלומר, מה מילת המפתח בדבריו של יעקב אבינו? והיה. והיה השם לי לאלוקים. השם לי לאלוקים, אין, שוב, זה לא מילת המפתח. מילת המפתח זה והיה. והיה השם אלוקים. כלומר, השם לי לאלוקים, שזה התוכן, כן? הוא, התוכן הזה, הוא מקבל את כוחו מהמילה המקדימה, מה? והיה. המילה והיה היא העיקר כאן. היא נותנת את הדרייב להשם לי לאלוקים. אפשר להגיד השם לי אלוקים, אבל אם לא מקדימים לזה את מילת והיה, התוכן לוקה בחסר מצד האומר, מצד המדבר. אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של והיה. בכל אופן, אנחנו רואים שריבונו של עולם גם מבטיח לנו את כל הישועות והנחמות בלשון והיה, כן? בדברי הנביאים, בנבואות, בהבטחות העתיד. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמי. והיה ביום ההוא יטפו הערים הסיס. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. נחמות, ברכות וישועות, כאשר לכולן מקדימה המילה והיה. כן? ויש להבין. טוב, עד לכאן זה הפסוקים. עוד דבר אנחנו רוצים להבין בדברי חז"ל, כן, פה שאמרו, ויש להבין לשון, מה הלשון המיוחד הזה הוא מפתח לגאולתן של בנים. כן, אתם זוכרים את הביטוי. רבי לוי נטל הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות, והסען מפתח לגאולתן של בנים. לכאורה היה צריך להיות כתוב בפשטות, נטל הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות, ובאותו לשון גאלת בנים. באותו לשון, והיה. מה זה מפתח? כן? למה לשון הזה מהווה מפתח? זה באותו לשון גואלת בנים. הביטוי מפתח, כן? יש פה רמז למשהו שהוא נעול וסגור ועזוק באלף עזקאים ושלשלאות, שצריך מפתח, צריך איזה לפתוח פה איזה פתיחה. זה דבר שגם בסופו של דבר יסביר לנו עד כמה גדול העניין של והיה. אנחנו עדיין לא יודעים מה זה והיה, אולי כן יודעים, כן? אנחנו שמענו את הביטוי והיה בהרבה מקומות, כן? וכן הלאה. והיה כי תבוא אל הארץ, יש עוד הרבה ביטויים והיה. אבל מה זה עניין של והיה? כן, תכף נראה. ויש להבין לשון מפתח גאולתן של בנים. מהו לשון מפתח? הרי היה צריך להיות לומר לכאורה, היה צריך להגיד האמורה שם, כן, רבי לוי, רבי יוסי זכני משה רבי לוי, מה היה צריך לומר? היה לו לומר, בלשון זו אני אבשר, בו בלשון אני אבשר גאולתן של בנים. בכל אופן ננקט פה לשון מפתח, ויש דברים בגאול, צריך להבין את הנקודות. טוב. אז בואו נראה קצת קדימה, ונראה לפרש. קודם כל אנחנו צריכים לפרש לשון והיה. הפירוש של לשון והיה, הוא באמת היה מפתח להבנת שאר דברי חז"ל במדרש רבה, כן? פרשה עין. קודם כל, להבין מה פירוש והיה. מה זה והיה? ונראה לפרש דיני במדרש, ובכמה מקומות, והיה, כן? משמש לשון שמחה. ויהי לשון צער, והיה לשון שמחה, וו היפוך, כן? והיה לשון שמחה, כן? שמחה. זאת אומרת, ביטוי של והיה, זה מבטא על פרץ גדול של שמחה. והיה כי תבוא על הארץ, אומר אור חיים הקדוש, והיה כי תבוא אל הארץ, כן? אין שמחה כביאת הארץ. לכן כתוב והיה, כן? זאת אומרת, ראוי להשתמש בלשון שמחה כאשר יהודי מגיע לארץ ישראל, כך ראוי לכל יהודי ויהודי, כן? להרגיש את כמה שפר מזלו, שדוכתה, מקום שלא זכה משה, לא זכו משה ואהרון לדרוך בה, הוא זוכה להיות בארץ ישראל. ראוי להיות שמחים על הדבר הזה, כן? טוב, והיה משמש לשון שמחה, ואם כן, כאן, דאמר יעקב, והיה השם לי לאלוקים, ונמי, לשון שמחה. כלומר שיעקב אומר, והיה השם לי לאלוקים, הוא, כן, מבטא פרץ עצום של שמחה. תראו לעצמכם, כן, שאדם מדבר על מקום אהוב לו, כן, אדם מדבר על אדם אהוב לו, הוא רק מזכיר את שמו, כן, ואז אמרתי לראובן, פתאום פניו נוהרות, וואו, למה זה כך שמח? הזכרתי את ראובן. כן. והיה כאשר ראובן אמר לי כך וכך. הוא משתמש בלשון והיה כן? יש עוד שמחה כאשר הוא מזכיר את ראובן. כן? יש אנשים, כן? שאנחנו מזכירים, יש דברים שאנחנו מזכירים, ואז דווקא הלשון של ויהי היא יותר רלוונטית. ויהי בימים הרבים ההם, ויהי בימי, כן? מה? שפט השופטים. לשון צער, להזכיר את ימי שפט השופטים, שהעם שופט את שופטיו, זה באמת לשון צער, מה לעשות? אז מתעורר תוכן גדול של צער ועניינות על המצב הקשה של עם ישראל וכו'. אבל כשאדם משתמש בלשון והיה, כן? אנחנו מבינים שכרגע הוא שרוי בעומק גדול מאוד של שמחה. כן? שיעקב אומר והיה, זה לא איזה ייחול והיה, הוא מזכיר והיה השם ללוקים, הוא מתמלא בשמחת ההבטחה שריבונו של עולם הבטיח לאברהם, הבטיח לאברהם שזרעו יהיה מיוחס, והוא זרעו הנבחר של אברהם. זה לא לשון תנאי, זה נשמע לשון תנאי, אבל לשון והיה זה ודאות מוחלטת. יכול מאוד להיות שבהתחלה הוא אמר אם זרעי יהיה מיוחס, כן? אבל שהוא הזכיר את ההבטחה, תרף ומיד הוא יתמלא בוודאות מופלאה וממילא שמחה גדולה. מתנאי זה נהפך למה? לממשות וקיום. והראיה, לשון והיה. לא כתוב כאן, אם יהיה השם לי לאלוקים. אם היה כתוב, אם יהיה השם לאלוקים, משמע שעדיין הוא מצפה שהבטחת השם לאברהם תתקיים בו. אבל והיה זה הוא כבר נתפס בוודאות המוחלטת של ההבטחה. עומק אדיר של אמונה, שגורם ממילא סילוק מוחלט של התנאי, והוא מתמלא בוודאות. אז בואו נחזור לעינינו ונראה מה שכתוב כאן. מה? לכאורה זה לא מתאים למצב שלו. מה יש לו ליעקב? הוא ישן על האבן הקשה, יש לו מקל ותרמיל, יש לו המון הבטחות, אבל שום קיום. כן, חלום מסולם. כן, אבל עכשיו הוא הולך לבורח מעשיו, מן הפח אל הפחת, מה שנקרא. הולך מעשיו ללבן. אבל תראו, והיה, תרף ומיד הוא מתמלא. כן? בשמחה עצומה כתוצאה מאמונת ההבטחה. כן? נכון, זו הצעידה האמיתית לדרך, כפי אני רואה. שמחה, שאדם יוצא לדרך בשמחה. אבל נמשיך. ואם כן, כאן, דאמר יעקב והיה, השם לי לאלוקים, הוא גם לשון שמחה. ששמחה הייתה ליעקב במענה פיו, שימו לב, בדיבור פיו, והיה השם לי לאלוקים. בעצם זה שהוא הזכיר את ייחוס הזרע ביחס אליו, לתולדות שלו, זה כבר מילא אותו שמחה. שמחה הייתה ליעקב במענה פיו, בהזכירו שהשם יהיה לו לאלוקים. אדם אומר נצח ישראל לא ישקר. כשאדם אומר נצח ישראל לא ישקר, הוא אמור להרגיש שמחה. במיוחד במצבים שמצבם של ישראל מעט ירוד, כן? פתאום אדם אומר, נצח ישראל לא ישקר. מתמלא שמחה. זה משמש משקל נגד, כן? לאפלה. גם כי ישב בחושך. השם. אורלי. זאת אומרת, הזכירה בשם השם במצבים של חושך, זה גוף האור. ואז האדם מתמלא שמחה, או אמור להתמלא שמחה, גם בתוך מצב האפלה שלו. גם בתוך מצב האפלה. מי שקרא את הספר, לא יררה, של אנטולי שרנסקי. מישהו קרא את הספר הזה. אז שם הוא מדבר על התקופה, על 10 השנים שלו בכלא הרוסי. אז כדי להתעודד, הוא היה מוציא מדי פעם ספר תהילים ששלחה לו אשתו, אז הרוסתו, כן? שלחה לו אשתו ספר תהילים, היה נזכר בעם ישראל, הגיע לידיעתו שעכשיו זה יום העצמאות, מעתה הסמוך, עשו ככה כדי כל מיני זמנים מיוחדים, היה להם סימנים, שפת סימנים. יום העצמאות היום. עצם הידיעה שהיום עם ישראל חוגג את יום העצמאות, נתן לו כוח עצום. ואז בא החוקר הרוסי להוציא אותו ולחקור אותו. הוא עמד מולו בזקיפות קומה אדירה. זקיפות קומה. מאיפה בא לו הכוח הזה? מזה שיום עצמאות היום? מזה שיש לו מכתב מהרוסתו? או איזה רמז שהיא קיבלה את המכתב שלו? כן? מזה שהוא קורא בספר תהילים שהיא שלחה לו? מזה שהוא נזכר בכלל בעובדה שהיא מצפה לו בארץ ישראל? זה נתן לו כוח עצום. כוח גדול מאוד. מסופר שהמצרים במצרים. הם לא ידעו מאיפה בא הכוח הגדול של עם ישראל לעמוד בעבודות הפרח. זו הייתה חידה גדולה. איך אנחנו לא נשברים? התחילו לחפש המצרים, מה נותן את הכוח לעם ישראל? מה הם ראו? שיהודי עומד בשדה, ובמהלך העבודה הקשה, הוא עושה פעולה כזו לפעמים. מסתכל ומכניס חזרה. תביא לי מיד מה, הוצאת מהכיס? בבקשה. הוא פותח את זה המצרי, זה היה מגילות קטנות מגולגלות כאלה ככה, פותח את זה, מסתכל, כתוב, איזה משהו מוזר, כל מיני רמזים, אפשר לקרוא את זה בכלל. עשו חקירה המצרים, הסתבר להם שזה מגילות של גאולה. כל מיני מילות צופן שאבותיהם נתנו להם, כן, פקוד, אפקוד, כל מיני ביטויים, שהזכירו ליהודים שהגאולה הקרובה. פלא פלאים. עמדו ונטלו מהם, ומילאו מהם 400 עגלות. מזכיר לנו קצת את שריפת התלמוד, אתם יודעים שמילאו עגלות של ספרים. זאת אומרת, המגילות הקטנות האלה, שהיו בתוך הכיס, בתוך כפלי הבגדים של היהודים, יהודי היה פותח את זה, מסתכל, מכניס לכיס, מקבל כוח כזה אדיר. עמדו ונטלו מהם, כן? ומילאו מהם עגלות, 400 עגלות, עגלות ושרפום. כך כתוב. אז היהודי שמסתכל במילות צופן, והיה השם לי לאלוקים, ההבטחות האלוקיות לאברהם ויצחק, ממלאות את יעקב שמחה. תראו מה זה יהודי. הרבה יש ללמוד מזה גם היום, שאנחנו עומדים נוכח המאורעות וכן הלאה. זה בדרך אגב אני אומר, זה לא נושא העניין שלנו כרגע. זה כמובן מסתעף ומשתלשל מזה. אנחנו רוצים להמשיך בעניין. אבל תראו מה זה כוח שיהודי מסתכל בהפטרה. אנחנו יודעים למה קבעו את ההפטרות? למה קבעו את ההפטרות? שתי סיבות עיקריות. אחת זה שההפטרה הייתה מעין הפרשה, מכיוון שגזרו על ישראל שלא לקרוא בציבור קריאת התורה, לכן התחכמו היהודים וקבעו הפטרות שיש בהם מעין הפרשה. זה סיבה אחת. הסיבה השנייה זה להפגיש את היהודי, כן? ברוב ההפטרות, אנחנו יודעים שיש הפטרות, כן? הפטרות שיותר מרמזות על חורבן, אבל בסך הכל, רוב רובן של ההפטרות יש בהם דברי נחמה וישועה וברכה. שיהודי בעומק הגלות קורא את קריאות ההפטרה, מיוחד עם הניגון המתוק, גם של הספרדים, אבל אשכנזים, חבל הזמן. אני זוכר בתור בעת תשובה צעיר, כשהייתי פה מכון מהיר, אז ההפטרות היו בנוסח אשכנז. הקריאה הזאת, תמיד נסחה בנו איזו הרגשה כזו של תקווה וכו'. ברור שתוכן ההפטרות וניגון ההפטרה, יהודי שומע את ההפטרה, והיה ביום ההוא וכו', שמח. וידוע, כן, בואו נמשיך הלאה. אם כן, כאשר הזכיר יעקב במענה פיו, והיה השם לאלוקים, שמח. וידוע ששמחה מגביעה את האדם, ומנסעתו ומרוממתו למעלה מן הדבר. מה זה מעלה מן הדבר? למעלה מן המצב שבו הוא נמצא. אדם חולה. אדם במצב ביש, אדם הפסיד את כספו, נשרף ביתו, גלה מארצו. כאשר הוא נמצא במצב של שמחה, הוא מתרומם מעל המצב שבו הוא נמצא. וידוע שהשמחה מגביעה את האדם ומנסעתו ומרוממתו למעלה מן הדבר. מדובר על שמחה של מצווה בעיקר, או השמחה שבהזכרת האמונה. ברגע שאדם שמח שמחת האמונה, הוא מתרומם מעל שפל מצלבו ורואה את מצבו מנקודת מבט אחרת לגמרי. מה שנקרא ממעוף הציפור. הוא מסתכל על מצבו מנקודת המבט של העתיד. העתיד העתוד, המפותם והשמן בכל ברכה. כן? שאדם הוא שמח, הוא מתרומם להסתכלות אחרת על המציאות. הסתכלות אחרת לגמרי. כן? מנקודת המבט הזו, המצב העכשווי שלו, הוא חתיכת אבק שמנערים אותו ככה. כן? תסתכלו, אדם ששמח, למשל, בעצם העובדה, אני יודע מה, שהוא יודע שעכשיו הוא נוסע למקום שהוא מצפה לנסוע אליו. למרות שאל אותו המקום, כן, אל אותו הזמן יש עוד שבועיים שלוש, תראו, כבר למפרע הוא שמח בכל יום ויום. למרות ששבועיים שלוש נמצא בשגרה אפורה ומשעממת, הידיעה שעוד שבועיים הוא נוסע למקום מסוים, הוא כבר שמח בתוך המצב שהוא נמצא. אגב, גם בתוך השגרה פתאום יותר שמח. הוא מכין כוס קפה לאנשים, מאיר פנים בבוקר. זוכר שאמרתי לאחי, הייתי אמור להגיע, סיפרתי לכם אז אולי פעם, שהייתי אמור להגיע אליו בתקופת, אחרי חג הפסח, לפני כמה שנתיים, משהו כזה, אבל לא יכולתי לנסוע, סיבות כאלה ואחרות, ודחינו את הנסיעה לטו באב. אז זה כמה חודשים טובים, כן, עד ש... אז אמרתי לו, אחי, אתה לא מבואז שדחינו את הנסיעה? הוא אומר לי, לא, אני שמח, יש לי מה לצפות. נכון שיש עוד חודשיים, אבל יש לי חודשיים עכשיו לצפות. כן? אז זה לא ציפייה של חרסום, ציפייה כזו. עכשיו, בתוך השגרה אני מצפה. כן? יש לי למה לצפות, ברוך השם. אז החודשיים זה לא מסע כבד, מייסר. מנקודת המבט העתידית, אנחנו מסוגלים לרומם את הרגעים, את רגעי הגלות, הרגעים הקשים יותר. זה כוחה של שמחה. אבל אמרנו דווקא, לא שמחת הוללות, אלא שמחה של מצווה, שאדם מתקשר לאמונת הנצח, נצח ישראל לא ישקר, אז הוא מסוגל להתמודד גם עם 2000 שנות גלות, כמו שאנחנו יודעים שעם ישראל לא יחזב בעניין הזה. כן? הנה, אז ידוע שהשמחה מגביעה את האדם ומנסתו ומרוממתו למעלה מן הדבר שבו הוא נמצא, למעלה מן המצב שהוא נמצא, עד שמביאתו לפעמים גם לידי ריקוד ולתנועות יוצאות מן הסדר. כמו שבנפשו הוא עולה למעלה מן המצב שלו, ככה גם גופו סופג את אי הנורמליות הזאת, את היציאה מן הסדר, וזה הריקוד. כן? הריקוד, כן? הריקוד הוא הגבעת הרגליים מן הקרקע. כלומר, יש פה הליכה נגד כוח הכבידה. זה פעולה שהיא נגד הסדר. כן? האדם נמצא בצרה, נמשך כלפי מטה, על ידי תקוות הגאולה, הוא מתרומם על הקרקע, מתחיל לרקוד. זאת אומרת, הביטוי החיצוני של השמחה הפנימית, זה הריקוד. כן? וריקוד גם במלאכות שבת, מה זה מרקד? מרקד זה כמו בורר, שהוא מוציא את הפסולת מתוך האוכל, זה נקרא ריקוד. זאת אומרת, השמחה היא גורמת להוציא את הפסולת מתוך האוכל, ולהשאיר את הטוב לבדו, את אמונת הנצח לבדה, ועל ידי זה אנחנו מצליחים להתמודד עם המצב ההווי, שלפני השמחה היה נראה שהרע הוא מרובה על הטוב במצב שלי. על ידי השמחה מה אני מגיע? אני מברר את הרע מן הטוב ונשאר הטוב לבדו, ואני מתמלא בשמחה. אם כן, הריקוד בתנועות הגוף, הקצת משונות של השמח, המאמין השמח, כן? הן אופייניות, הן ביטוי חיצוני, הן שפת הגוף של השמחה הפנימית. לכן, מביאתו לפעמים גם לידי ריקוד, ולתנועות יוצאות מן הסדר. אגב, סוג הריקוד מעיד או מלמד על אופי ההתלהבות הפנימית. יש סוגי ריקוד ותנועות גוף שהם אופייניים להתלהבות של עבודה זרה, או התלהבות של שמחה שלילית. לשמחה מה זו עושה, ואמרתי לשחוק מעולה, לשחוק של הפקירות. אפשר לראות לפי שפת הגוף של האדם איזה סוג של שמחה הוא חווה. האם זה שמחה של קדושה או שמחה חיצונית? כתוב שבשמחת בית השואבה היו רוקדים חסידים ואנשי מעשה. הם היחידים שהיו רשאים לרקוד שם בבית המקדש. למה? כן? הם היו יודעים לבטא, כן? את שפת הגוף של שמחת האמונה. כן? הם היו רוקדים. ויש כל מיני ציורים, מי שראה פעם, יש כל מיני ציורים של צורת הריקוד שהם היו רוקדים. הם היו רוקדים על הידיים, על הראש, כל מיני תנועות מוזרות של פיסוק רגליים, כאלה מין צורות מיוחדות. זה היה ריקוד שביטא, את, בצורה החיצונית שלו, ביטא את 10 הספירות, ביטא כל מיני רמזים סודיים מאוד בריקוד הזה. אפשר לראות עד היום, מי שפעם ראה אדמו"רים רוקדים, זה יכול להיות בפורים, יכול להיות בכל מיני, בחתונות, במיץ ודקן. זה ריקוד מאוד מיוחד, יש שם כוונות. זאת אומרת, בעצם זה ביטוי של חוויה פנימית עמוקה של אמונה ושמחה שבא לידי ביטוי בריקוד. לא כל ריקוד, כן? גם השטן יודע לרקד, בלשון חז"ל, השטן מרקד ביניהם, גם הוא יודע לרקד, להביא את ההתלהבות שלו. אבל יעקב אבינו הגיע למצב של ריקוד, עד כדי כך, שימו לב, כן? עד שמביאתו לפעמים גם לידי ריקוד ולתנועות יוצאות מן הסדר. או, עוד דוגמה של יציאה מן הסדר, לא רק יציאה מן הסדר בתנועות הגוף, אלא אפילו יציאה מן הסדר, עד כדי כך שהוא יכול לסבול את מי? את צונאו. אדם שמח לפעמים מאיר פנים גם לאדם, שאיתו נמצא במחלוקת הכי הכי גדולה. דבר מופלא, יש פה הרחבת הלב, והלב יכול להכיל עולמות שלמים, גם עולמות הפוכים ומנוגדים. כן? בעצם לטעם האישי שלי, במצב של שמחה, אני מסוגל להתחבר לאנשים שבסדר הרגיל אני איתם שרוי במחלוקת ובאיבה והרגשות לא טובים. הנה מדרגת השמחה. או לסבול את צונו, כמו שכתב הרב, כנראה זה הארי, קרוב לוודאי, כמו שכתב הרב בכוונות המקווה. זה כנראה הארי. וכך היה ליעקב, רבותיי. יעקב הגיע למדרגת שמחה כל כך מופלאה, בעצם הזכרת ההבטחה האלוקית לאברהם, כן, זקנו, סבא רבא שלו, הגיע לכזו שמחה, בהזכירו שהשם יהיה לו אל אלוקים, כן? היינו שזרעו לא יהיה בפסול, באותה הבטחה מופלאה, וכמו שהמשיל הקדוש, כשאדם שרוי, אגב, שימו לב, כשאדם שרוי בשמחה, זה מה שהוא בא להגיד לנו עכשיו, כשאדם שרוי בשמחה ועושה פעולות של שמחה, מי שלא מצוי באותה המדרגה ומסתכל על הפעולות שלו, חושב את השמח למה? למה הוא חושב את השמח הזה? למשוגע. ממש למשוגע. פלא פלאים. כן? בוא נראה את המשל של רבי דוד מלאלוב. אמר רבי דוד מלאלוב שהמרחק בין אדם שמח לאדם שלא שרוי בשמחה הוא כל כך עצום, עד שהוא לא יכול להבין כלל את ההתנהגות של השמח. כמו שהמשיל הקדוש רבי דוד מלאלוב את עבודת השם בהתלהבות, שמי שעובד בהתלהבות, איך זה נתפס בעיני זולתו שלא הגיע לידי מידה זו? כן? איך הוא נחשב? כן? זה דומה למה? לאיש המרקד לכל כינור נעים עם נבל, הוא בא חרש, שאינו שומע ורואה את זה מרקד, לעומת שזה מוליך ומביא את הקשת על פני מיתרי הכינור, בלי שומע שום קול, נקרא את זה עוד פעם, סליחה, כן? כאיש המרקד לכל נעים עם נבל, כינור נעים עם נבל, הוא בא חרש שאינו שומע ורואה את זה מרקד לעומת מול, כן? זה שמוליך ומביא את הקשת על פני מטרי הכינור, כן? בלי שומע שום קול. זאת אומרת, אתה, האוזניים שלך תקינות, אתה שומע ניגון נפלא של כינור, מישהו אחר שלא שומע, רואה אותך מתנועע אל מול הניגון, ורואה את ההוא מושך קשת ולא יוצא כאילו שום קול, מה, איך הוא תופס את הרוקד ואת המנגן? כאנשים מוזרים. מה הוא רוקד? ומה הוא עושה עם הכינור ככה? שום קול לא יוצא. זאת אומרת, הוא לא חווה את התוכן של הדבר. אז בעיניו זה נשמע או נראה כמתעתע וכמשוגע. אגב, זה יכול להיות אפילו באדם שיושב ולומד תורה. תחשבו עכשיו שאדם יושב ולומד תורה. לומד בכיף, איזה יופי עושה. יושב איזה מישהו, לא מבין מה הבן אדם הזה עושה עם הספר הגדול הזה. במקום ללכת עכשיו להסתובב בחוץ, תראה איזה אביב יפה, איזה שמש נהדר את זה, כן? חוף הים. יושב לך שם, כולו מכונס בתוך האותיות הקטנות של הספר, ועוד ברוב חוץ, פתאום, מעיז לשמוח. על מה אתה שמח? תראה איזה עולם גדול, ואתה מכונס בדלת אמות של הלכה ושמח. בטח הוא מטורף האדם הזה, הוא לא יודע מה זה טוב. ויגיד לך האדם מה הוא טוב. מה אתה עושה? בעיני האדם, הפעולה הזו היא פעולה מיותרת לחלוטין. או כמו שמספרת הגמרא מסכת עירובין, על אותו, על רבא, שבשעה שהוא למד תורה, האצבעות שלו שתתו דם. שתתו דם האצבעות. אז עבר שם איזה מין, ואמר, מה אתה, תראה, כל אתה, אתה אפילו לא מרגיש שיורד לך דם. טוב, מה לעשות? אנחנו עם הפזיזה. עם הפזיזה. אנחנו עם הפזיזה, עם פזיז, שהקדימו נעשה לנשמע. אצלנו ההתלהבות בעבודת השם היא כל כך גדולה, שאנחנו לומדים את תורתו, שאנחנו מבררים את רצונו, אנחנו לא שמים, לא יכולים למות בלי להרגיש. כן? נוטלים את נשמתנו, אנחנו לא מרגישים אפילו. הרבה סיפורים יש על זה. אבל מה יכול להבין המין הזה? מה לא? ולהתלהבות של קודש ממפגש עם החוכמה האלוקית בתוך התורה. אז הדוגמאות לזה הן רבות מאוד. שאדם שרוי במצב של שמחה, כן? והוא חדור בהכרת ערך הדבר שאותו הוא עושה, ואדם שאינו נמצא במקום הזה, רואה אותו, הרבה פעמים זה נראה משוגע, כמתעתע ומשוגע בעיניו. אבל מי שמרגיש את נעימות ומתיקות, כל הכינור נעים עם נבל, יודע עד איכן הדברים מגיעים מליבו. כן? עד לאן איכן הדברים? עד לאן הם חודרים? כן? עד כמה הדבר הזה הוא מתוק? עד כמה יש לו מקום, עד כמה יש לו מקום לדבר הזה להיכנס בליבו של אדם. עד כאן דבריו של רבי דוד מלאלוב. אגב, זה אמור גם בסוגי מוזיקה. יש אדם שומע מוזיקה קלאסית, מתענג. אדם אחר שומע מוזיקה קלאסית, לא מבין דבר. אתה רואה איזה ציור, נראה לך כמו קשקוש. לעומתך, מישהו אחר מסתכל על הציור הזה, לא יכול למוש מהציור. מה אתה כך מתלהב? מה זה הקשקוש הזה? אפילו קוף יכול לעשות את זה. גם אני יכול לעשות את זה. תביא נייר. נו, תראה כמה זה יפה. לא, זה כלום, מה עשית פה קשקוש? מה זה שונה מזה? אתה לא מבין שום דבר. אין לך את הרגישות, אין לך את המבנה הנפשי, את המבנה הרגשי, השכלי, להבין את הדברים האלה. וכן הלאה והלאה. בכל אופן, סוגי שמחות, אבל שאדם מגיע לגדל של שמחה והתלהבות הנפש, אם האדם כנגדו לא באותו מדרגה, לא מבין כלל וכלל על מה ההתלהבות. ובאופן זה היה ליעקב בהזכירו, אם כן יעקב הגיע למדרגת ריקוד ושמחה אדירה, בזכירו שהשם יהיה לו לאלוקים. עד כאן, כן, הבנו קצת את יסוד השמחה בכלל, ושמחתו של יעקב בהזכרת יסודות הנצח, הבטחות האלוקיות. עכשיו נביא את מה שימדנו בראשית דברינו. תראו, הרי מה אמרנו? נטל הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות והשאן מפתח לגאולתן של בנים. והנה, גאולתן של בנים של ישראל, במה זה תלוי? בתשובה. כן? תשובה. כדי שהשם יופיע בתוך עם ישראל, אנחנו צריכים להיות כלי מוכן, נכון? כל עוד אנחנו לא כלי מוכן, כל עוד אנחנו שורים בקטנות מוחים, בקטנות המידות, בקטנות המעשים, מפני שלושה דברים אין נכנסים בחורבה. מפני שלושה דברים אין הקדוש ברוך הוא בונה את בית המקדש. מפני המפולת, מפני החשד, כך כתוב במסכת ברכות, זו סוגיה בעניין של בפשט, זה אסור להיכנס לבית שהוא מת ליפול, מפני המפולת כפשוטו, מפני החשד שלא יאמרו זונה מוכנת לו שמה, ומפני המזיקים, מדובר בבית שהוא נמצא בדברה, בשדה, אין מזיקים, רוחות רעים, שדים ומזיקים, באים במקום שאין בו בני אדם, לכן צריך להיזהר. אומר הרב קוק, מפני שלושה דברים אין הקדוש ברוך הוא נכנס בחורבה, אין הקדוש ברוך הוא בנה את בית המקדש. מפני המפולת, כי אם הוא ישפיע את השפעתו הברוכה בתוך מציאות שאנחנו נמצאים היום, בית המקדש ייפול עוד פעם, מפני המפולת. והרי אנחנו רוצים שבית המקדש השלישי יתקיים לנצח. מפני החשד, כן? מפני החשד, מה זה? שלא יאמרו אומות העולם, ריבונו של עולם, מביא להם את הגאולה והם לא ראויים? איפה אמות המוסר? איפה אמות המידה? יש חוטא נזכר? זה נקרא חשד, שלא יאמרו אומות העולם. כן? ומפני המזיקים, שערב רב, שבישראל לא יוכלו להנות מן הגאולה הזו. גם אם אנחנו מתוקנים, אנחנו עצמנו, אבל אותם סיגים שיש בתוך עם ישראל, כל עוד הם לא נוקו ולא נופו, כן? אי אפשר להביא שכינה. לא משנה. בענייננו, הדבר הראשון הוא הרלוונטי, מפני המפולת. כל עוד אנחנו לא עם כלים מוכנים, אי אפשר להשפיע את השפע במלואו. ברוך השם על מה שזכינו עד היה. ברוך השם, שיש לנו גדר ויתד ביהודה, שבח לאל. כן? ברוך השם, לפי יכולת הספיגה שלנו. אם היינו רואים לי יותר, היה יותר. וריבונו של עולם כבר העמיד אותנו למרגלות ההר, לא למרגלות ההר, בתוך ההר, מלחמת ששת הימים. היינו כבר בהר, אבל ירדנו למרגלותיו. לא זכינו להבין את גודל המעמד, ולתקוע את עצמנו בהר, לא זכינו. הקדוש ברוך הוא מצידו היה מוכן, שישה ימים, להיכנס לשבת, הר הבית. לא זכינו. ירדנו למרגלות ההר, ומאז אנחנו שם, מרגלות הכותל, החומה החיצונית של בית המקדש. כן, הקדוש ברוך הוא מצידו מדי פעם נותן לנו הזדמנויות, אבל אם העם לא מוכן, זה נעלם ויופיע לעתיד לבוא. בכל אופן, גאולתם של ישראל תלויה בתשובה. כי מפורש, בכתוב, אך אי אפשר, שימו לב, כמו שהסברנו עכשיו יפה בדברי הרב קוק, מי שירצה יראה את זה שם בעין היה, מסרת ברכות. רגע. שנייה, לפני שאנחנו נגשים מחלוקת רבי אליעזר, כן? האם זה תלוי בתשובה או לא תלוי בתשובה? לא ניכנס לזה כרגע, אנחנו נתייחס לזה בלי נדר, בלי נדר, ניחס. בוא נניח לו כרגע, הוא עדיין לא מרגיש, לא שהוא לא מרגיש במחלוקת, אבל לא מוצא לנכון להביא אותה, זה מעניין, כן? ידוע, ידועים הדברים. קודם נראה מה שהוא רוצה להגיד, אחרי זה ננסה לאמת או לראות בכלל אם הוא באמת לקח בחשבון את המחלוקת או לא. בסדר. בעניין, במה תלויה גאולתם של ישראל? האם גאולתם של ישראל תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה? הדברים ידועים. מחלוקת ידועה. והמסקנה, שתיק. שתיק. רבי אליעזר, משמע, לא תלויה בתשובה. לא תלויה בתשובה. זו המסקנה. ותכף עוד לפי הרצת יהודה. כן? לא תלויה בתשובה. אבל בוא נראה מה שהוא אומר כאן. נראה אם נזדקק לעלות המחלוקת הזה שוב. והנה גאולתם של ישראל אמרנו תלויה בתשובה. חבר'ה, תחזיקו טיפ טיפ הראש. כן? בניגוד למה שהבטחתי תמיד, שנביא משהו קצר, קצת הרחנו פה היום. כן? אבל זה מה יש. והנה גאולתם של ישראל תלויה בתשובה, כמפורש בכתוב. אך אי אפשר שישראל יעשו תשובה. מתי? בעודן בגלותן. כי כובד הגלות ברוחניות ובגשמיות אותם את הלבבות ומאפיל את מאור השכל ומקצר את רוחם עד שאין אפשרות לפי הטבע האנושי לעשות תשובה. מדובר פה על תשובה מאהבה. חלילה לומר שיהודים לא עשו תשובה בגלות. לא היה יום הכיפורים בגלות? לא היה עשרת תשובה בגלות? עשרת ימי תשובה? לא היה חודש אלול בגלות? ודאי שהיה עשרת ימי תשובה. אבל איזה תשובה? תשובה שלימה, תשובה מאהבה. זה כבר תשובה לשאלתך, כן? כי גם הרב קוק אומר שמה שאמר רב יהודה, שגאולתם של ישראל לא תלויה בתשובה, זה תחילת הגאולה. אבל הגאולה השלמה, תשובה תלויה בתשובה מעליה. זה כבר תשובה לשאלתך. רק שנייה. טוב, חשבתי שזה יספיק מה שאמרתי. אני לא רוצה להיכנס לזה. כן. אם כן, בוא נחזור. בגלות אי אפשר להגיע לתשובה עמוקה, לתשובה מעלה, לתשובה מאהבה. למה? קוצר הדעת, קוצר השכל, אי פתיחת הלב. מטבע הדברים, המפגש של עם ישראל עם נשמתו בגלות, הוא מאוד מצומצם. אי אפשר שאור הנשמה יאיר בשלמות בתוך הגלות. כן? גם בגלל תומעת אוויר האומות, הדעת לא יכולה להתרומם. זה כמו אדם שנמצא באיזה מרתף צר, ובקושי נושם, נשימות חייו מאפשרות לו. אני לא מדבר כרגע על יחידים, גדולי עולם, שתמיד היו מעל ההמון, ומדרגתם הייתה מדרגת תורת ארץ ישראל, ממש. הרב קוק מזכיר את זה, שתמיד היו יחידים שהם היו בבחינת אחד הנולד בה בארץ ישראל ואחד המצפה לראותה, שהם היו מדרגת ארץ ישראל, רבי נחמן מברסלב, הרב קוק עצמו, כבר בשנותיו המוקדמות, כל תורתו הייתה תורת ארץ ישראל, רבים גדולים אחרי, הגאון מווילנה, כן? רבי חיים וולוז'ין, כל אלה, רבי יהודה הלוי, הרמב״ם, כולם היו בבחינה של תורת ארץ ישראל, אבל פרט להם, רוב רובו של העם, לא יכול היה להגיע למדרגת התשובה הראויה כדי שריבונו של עולם ייכנס בחורבה ויבנה, כן? בית המקדש, לא שייך, לא שייך. זה שייך למדרגת תשובה אחרת. בארץ ישראל יכולות להתפתח מגמות כאלו של תורה כללית, תורת הכללים לעומת תורת הפרטים, כן? ההתחברות לארץ ישראל, ההתחברות לחול, הכל דשווה החול, כל דבר. זה רק בארץ ישראל. הווירה את ארץ ישראל, הוא מסוגל לחבר בין הפכים, הוא מסוגל לחבר בין חול וקודש, הוא מסוגל לפתח בנפשות תשוקה ורצונות גבוהים. בגלות זה בלתי אפשרי. כן? בוא נראה הלאה. כי כובד הגלות ברוחניות ובגשמיות אותם את הלבבות. גם בגשמיות. כן? חיים דלים מאוד. בואו נזכר מה שאומר מלך כוזר ליהודי. למה הוא לא שאל את היהודי תחילה? מהי האמת? למה הוא לא חקר דרך היהודים בהתחלה? למה? ראיתי איך אתם נראים. עם שפל. תראו איך אתם נראים. סמרטוטים. אמרתי, בטח האמת לא יצא לכם. הוא לא יודע שהמרגליות הרבה פעמים נשמרות דווקא מתחת לבוץ. כן? הוא לא ידע את זה. אבל לא, לא ילדתי על דעתי שאצלכם האמת. איזה טובה נשארה לכם אחרי כל הגלות שלכם. תסתכלו איך אתם נראים. זהו. ככה נראה עם ישראל בגלות. מתקיים בדלי דלות. בכוח ההבטחה האלוקית שבשפלנו זכר לנו. אלמלא הקדוש ברוך הוא מקיים אותנו בגלות ומשמר אותנו בין 70 זאבית, בזאבים, באמת אין קיום. להסתכל על הכבשה, כן? הישראלית בגלות, צורה לה. בקושי יש לה צמר. חצי אוזן אכולה, זנב אכול, כל הצמר מרות, צורה לה. ועם כל זאת, ואספתי את הצולעה ואת הנידחה. אנחנו נראים רע בגלות. ככה אי אפשר, ככה אי אפשר להביא משיח. ודאי שלא. כן? פשוט. אם כן, בגלות אי אפשר שישראל עשו תשובה בעודן גלותן. מכיוון שהגאולה תלויה בתשובה ובגלות הדבר הוא בלתי אפשרי, אין אפשרות בטבע האנושי לעשות תשובה בגלות. ומה יעשה הקדוש ברוך הוא? אנחנו עכשיו מתחקים על הקיבות, ההשגחה האלוקית. איך הוא מחולל את גאולתם של ישראל? מן הקל אל הכבד. איך הוא יוצר את התנאים לגאולה במצב כל כך מביך, כל כך ירוד כמו בגלות? מה יעשה הקדוש ברוך הוא? בראשונה, יוציאה מהגלות לחירות גוף ונפש, ואז ודאי יעשו תשובה. כן? ואז ודאי יעשו תשובה, או כמו שכתוב ביחזקאל, מנקותתם בפניכם. שמתם לב לקושייה שעולה פה מתוך דבריו? מה יעשה בתחילה? יוציאם לגאולת גוף ונפש, ואז, כן? יגאל אותם. ואמרנו, מה הבעיה?
אני לא
עושה תשובה. אנחנו תשובה. כן? מה זה יוציאם? אבל הוא לא גואל, בלי תשובה. כן? שימו לב שהוא עצמו מתעורר לשאלה הזו, ואז בוודאי עשו תשובה, כלומר, קודם כל יוציא אותם מהגלות לחירות גוף ונפש, ומתוך המרחב החדש שהם זוכים לו, גם פיזי וגם רוחני, אז יתחיל מהלך אדיר של תשובה. למה? כי אם אדם הוא נגאל בנפשו, הוא מתחיל להתבונן ולראות, הרי איך תשובה מתפתחת? מתוך ראיית החטא. אבל אם אתה לא במצב נפשי מתאים, אתה לא יכול לראות את החטאים שלך, אתה יכול לחשוב שאתה צדיק. אתה יכול לחשוב שאתה צדיק. יהודים בגלות חיו חיים הרבה פעמים שהם הפוכים ממוסר, חיים כל כך מצומצמים, ולא חשבו שמה? שהם חוטאים. מתי מתחיל להתברר לך שחיי הגלות זה חטא? שאתה בתוך ארץ ישראל. כשאתה בארץ ישראל ואתה מסתכל על הגלות, אתה מבין כמה חטאים יש בחיי גלות. אולי עצם העובדה שאתה חי בגלות בכלל זה חטא, כן? יש הרבה יהודים שחיים עדיין בגלות היום, וחושבים שזה מקום האידיאלי לקיום תורה ומצוות. אבל יהודי שנמצא בארץ ישראל, יודע שזה רק הציבי לך ציונים. חיי יהדות בחוץ לארץ, זה הציבי לך ציונים. זה חטא. כל הדר בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוה. אבל מי שחי בגלות לא יודע את זה. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא גואל גאולת גוף ונפש, זה גוף המאפשר לי לראות באיזה מצב שפל אני נמצא בגלות. ואז מתחיל להתפתח תהליך של תשובה, נכון? זה נקרא ונקוטטם בפניכם. תתביישו ממה? תתביישו מהתוכחה שמי מוכיח אתכם? נשמתכם. נשמתכם מוכיחה אתכם. כן? כן? מה? אתם עצמכם. אבל אומר השם משמואל, רגע, רגע, הכל טוב ויפה. אכן זה מהלך הגאולה, נכון? לגאול את ישראל גאולת גוף ונפש, ואז ודאי יעשו תשובה, כמו שאמרנו, מכוח ההרווחה הנפשית הזאת, הם יתבוננו על מעשיהם וידעו עד כמה הם צריכים לתקן, ואז התחיל תהליך תשובה. כן? כמו שכתוב ביחזקאל, ונקוטטם והתביישתם. נקוטטם זה בושה. ונקוטטם בפניכם. אבל שואל השם משמואל בצדק. רגע, רגע. אך איך תתחיל הגאולה? אתה מציע פה תרחיש מאוד מעניין, הקדוש ברוך הוא יוציא אותם לגאולת גוף ונפש, אבל איך תתחיל הגאולה הזאת של הקדוש ברוך הוא? כי בלי תשובה אין גאולה. עדיין יש תנאי מצידם של ישראל שצריך לעשות תשובה. ונראה איך יתחיל להתפתח התנאי, החוליה הרגישה של התשובה, שהיא זו שמאפשרת לריבונו שלנו להתחיל ולגאול. איך היא תתרחש? הרי אמרנו שבגלות תשובה היא בעייתית, אז מה יהיה? איך תתחיל הגאולה? כי בלי תשובה אין גאולה. ונראה, כשהקדוש ברוך הוא יזכיר גאולת ישראל, שיהודי קורא הפטרה בגלות, ונפגש עם פסוקי הגאולה, ונראה כשהקדוש ברוך הוא יזכיר, זוכרים את המגילות של עבודת הפרך, זוכרים את המגילות שהיו בתוך הכיסים ובכפלי הבגדים, ונראה, כשהקדוש ברוך הוא יזכיר גאולת ישראל, תתהווה שמחה גדולה ועוז וחדווה במקומו. זאת אומרת שיהודי בגלות מתעורר בשמחה מכוח תקוות העתיד. זה התשובה שריבונו שלם צריך כדי להתחיל לחולל את הגאולה. אנחנו שואלים את עצמנו באמת השאלה הגדולה, איך נגאלנו? איך פתאום הגענו לארץ ישראל? מה קרה פה? הייתה שמחה. יהודים בגלות שמחו. סמכו מכוח של אמונת העתיד. יש בזה די, כדי שריבונו של עולם יגאל אותנו גאולת גוף ונפש. גאולת הגוף כפשוטו, להגיע לארץ ישראל, גאולת הנפש. חשיבה ורוחניות הרבה יותר כללית, כן? שאיפה לאמת הרבה יותר גבוהה, כמו שאמרנו, להכלה של חול וקודש. או, ברוך השם, אבל למה? איך זה התחיל? יהודים בגלות סמכו. כן? הקדוש ברוך הוא יזכיר גאולת ישראל, תתהווה שמחה גדולה, ועוז וחדווה במקומו, כמו שאמרנו. עוז וחדווה במקומו, במקום הזה של הגאולה, של הבטחת הגאולה, עוז וחדווה שמה. וזה יגרום כביכול יציאה מן הסדר, כמו של אצל ישראל, בשעה שהם שמחים בגלותם. הם יוצאים מן הסדר ומתרוממים מעל מצב הגלות, כי זה כוחה של השמחה, צריך להבין. כמו שאמרנו, שאדם שמח, הוא מתרומם מעל המצוקה שלו, גם אם כל גופו פצוע. כן? זה אחד הטיפולים שעושים לאנשים שנמצאים בקומה. לבדוק אם הם מסוגלים לצאת ממצבם. מביאים מישהו אהוב. האישה באה למיטתו של הצמח. יוסי, שלום. זה רינה. ואז פתאום מזיז את העין. מה קרה לו? כן? חולף עוד חודש. רינה מגיעה. יוסי, אני אוהבת אותך, אני אשתך, מתחיל, שמחה, הוא יוצא מן הסדר. כל עוד היא לא מגיעה למיטתו, הוא שוכב ככה כל יום. פתאום רינה מגיעה, רינה, זה פסוקי הפטרה. זה השמחה של יהודי בגלות, שנזכר בעתיד הנפלא שלו, בעתיד של עם ישראל, גם בעבר שלו, 10 זכירות שצריך אדם לזכור בכל יום, כן? כל הזיכרונות המופלאים שצרובים לנו בהר דיסק שלנו הלאומי, יציאת מצרים והשבת והמן והעתידות, העתידות. מהכוח המשולב של עבר ועתיד שלנו, אנחנו מרימים את ההווה, מתרומים מעליו, וזה סיבה מספקת. אותה כיסתא דחיותא, אותה התעוררות, אותה פעימת שמחה שמתחוללת בלבבות,
את זה לוקח הקדוש ברוך הוא, לקח הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות. ועשאן מפתח לגולתן של דנים. בוא נראה את זה בדבריו. וזה יגרום ליציאה מן הסדר. כמו שזה גורם ליציאה מן הסדר בנפשו של היהודי, זה גורם יציאה מן הסדר גם בהשגחה האלוקית, ביחס האלוקי כלפינו. וזה יגרום כביכול יציאה מן הסדר להקדים הגאולה לתשובה. זה התשובה, אגב, אתה רואה? פה הוא מסביר את הבנתו. מה זה שתשובה, מה זה גאולה לא תלויה בתשובה? פה הוא מסביר את ההבנה שלו בדברי רבי יהודה. זה אחד ההבנות. זאת אומרת שרבי יהודה מדבר שגאולת ישראל לא תלויה בתשובה, שדי בשמחה כדי להתחיל את הגאולה. זה הכוונה. כן? כלומר, אף שישראל, כן? ועל ידי זה תהיה הגאולה, אף כשישראל בלתי ראויים חס וחלילה. עדיין לא נקפו אצבע. זולת שמחת העתיד. לא נקפו אצבע מעשית. זולת שמחת העתיד. זולת השמחה כתוצאה מזה שאני מסתכל בכלא על תמונת אהובתי. זהו. מה? מה? לכן אנחנו פה. מדרגות? התהליך התחיל?
הם שמחים על זה שאנחנו פה.
אני רוצה רק להגיד משהו. מה שאתה אמרת הוא דבר עמוק מאוד. אולי התכוונת לזה. זה נראה להם שהם שם. למה? הרב צבי יהודה אומר שמרגע שהקדוש ברוך הוא פתח פתח לארץ ישראל, כל מי שנשאר בחול הוא בסכנה גדולה. אין כבר כל כך השגחה בחול. ההשגחה הולכת ועוברת לארץ ישראל. הם כבר לא שם. הם שם, זה נכון. אבל אין סיעתה. זאת אומרת, קדוש ברוך כבר, עיקר השגחתו היא כרגע פה. עיקר השגחתו. זה מסביר הרבה מעצרות שהיו בחוץ לארץ, כן? הרבה מעצרות, חס ושלום, שם ירחם. אבל יהודי צריך להבין שעיקר ההשגחה היא כבר פה בארץ ישראל, והיא הולכת ונעלמת מחול, זה סכנה גדולה. ברגע שיהודים שמחו בגלות, שמחו שמחת הגאולה, ועם ישראל התחיל להיגאל, זהו, השכינה נודדת ומגיעה לפה. מבחינה זו זה מאוד מסוכן, וזה דבר, זה הערה מאוד מאוד עמוקה. הם לא שם, ואם מתעקשים להישאר שם, זו בעיה. אנחנו מתפללים על יושבי הגלות, שלא ירה להם רע. אבל אנחנו רואים איך הכל הולך ונסגר. הכל הולך ונסגר עליהם. הכל הולך ונסגר. לא פשוט, לא פשוט. מה? לא ניכנס לזה. בואו נגמור, אנחנו חייבים לסיים הדקה הקרובה, רבותיי. אני רוצה, וזה יגרום כביכול, שאלה מצוינת, אבל לא כרגע. וזה יגרום כביכול יציאה מן הסדר להקדים הגאולה. ועל ידי זה תהיה הגאולה אף לישראל, גם כשהם לא ראויים חס וחלילה, מכוח השמחה לבד. כביכול. כמו שהאדם, או כביכול, כמו שהאדם כשהוא בשמחה סובל אף את צונעו, שם ירחם, כן? כמו שאמרנו לאל, ואף שאין שייך זה בשם יתברך, כן? אנחנו רוצים להגיד שעדי השמחה שלנו, כן? גם הוא יפעל שלא כסדר, להקדים גאולה לתשובה, כמו שאמרנו, שכאשר אדם נמצא בשמחה, סובל אף צונעו, כן? אף שזה לא שייך בשם יתברך, צונעו וכו'. מכל מקום, כל מידותיו מידה במידה. זה מידה במידה. ובזכותו של יעקב, שכן היה לפניו והזכירו, ובזכותו, כן? שהוא בא לדברי חזל לאל, ובזכותו של יעקב, שהוא חידש את העניין של השמחה באמירת פסוקי גאולה, ומעשה אבות סימן לבנים, שהניח בנו את היכולת הזו לסמוח בהבטחות האלוקיות, ובזכותו של יעקב, שכן היה לפניו, והזכירו, כן? מה זה כן היה לפניו? ששמח שמחה גדולה, כאשר הזכיר שהשם יהיה לאלוקים, ככה יעשה השם, לזרעו בגאולתן. עכשיו תגידו, למה כתוב מפתח לגאולתן ולא כתוב בלשון זו יגאלת בנים? למה כתוב מפתח? למה כתוב מפתח? למה לשון מפתח? למה? שיש מפתח, סימן שיש מה? מנעול. ומהו המנעול? מהו המנעול? בדיוק. צריך פה לבנת חבלה, חבל על הזמן. צריך פה לבנת חבלה. יש פה מנעול, כמו שאמרתי, שהוא אזוק באלף עזקאים, במשרשראות, הם לא עשו תשובה. הנה כוחה של השמחה. כי בשמחה תצאו. בשמחה יוצאים מן הגלות. יש בזה עריכות דברים. עריכות דברים. אתם רואים, זה נושא מאוד ידוע. כן? זה לא חידוש מה שכתוב כאן. הסגנון שבו הוא מביא זה חידוש. אבל סך הכל היסוד של השמחה הוא, כן? יסוד ידוע. בשמחה תצאו. ובשמחה, כן? ירדו? מה אם שרח פסוק לא זוכר? בשמחה תצאו. כן? ככה יעשה לזרעו. ומעתה יובן הלשון מפתח לגאולתן של בנים. כמו מפתח הפותח את סגירת המנעול. ואיזה מנעול יש כאן? איזה גלות לוחצת? אין פה תשובה. כן, זה יפתח גאולתן של ישראל, שהיה סגור מחמת חוסר השמחה. אין דבר עומד בשמחה. שמחה פותחת את כל השערים העליונים. מה?
מחמת חוסר התשובה.
מחמת חוסר התשובה. זה המנעול. זה שאין תשובה, זה מנעול חזק מאוד, כמו שראינו. שגאולה תלויה בתשובה. אבל השמחה היא למעלה מזה. היא פותחת הכל. הייתי אומר ששמחה במובן מסוים היא התשובה כולה בזעיר אנפין, עוד לפני מימושה, לפני מימושה. כשאדם שמח, הוא נמצא בפתח התשובה. מכוח השמחה הוא מתרומם מעל ההווה. וזה גופה, עכשיו יכול להכניס אותו כבר לנצח את ההווה. לנצח את המצב שבו נמצא. כן, שמחה זה גאולה וברית בשלמות. גאולה וברית בשלמות. לכן היא יכולה, כן, לשמש במקום התשובה ולהתחיל תהליך של גאולה. נכון שנצטרך לממש את זה בפועל, בפרטי פרטים של תשובה, אבל המפתח כבר קיים, זה השמחה. נעצור כאן.